הכל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. האמת היא שאני לא מאמין שאני כאן, והרבה לא ציפו שאני גם נהיה כאן, כי בעוד יומיים בדיוק, פחות שעתיים, אם ירצה השם, אני אוביל את בני דודי נרו יאיר לחופה עם הקלה שרי לבית ולר. זה יקרה עוד יומיים בדיוק. כמובן שאני מתרגש, וניתן לשמוע על הקול שלי שקצת ניטל ממני. פרשת השבוע שעבר היא פרשת חיי שרה. אגב, זו הפרשה שקראתי בבר המצווה שלי, מה שאומר שאני גם חוגג עם הולדת. פרשה הזו עוסקת בשידוך הראשון, בעצם בשידוך של יצחק עם רבקה. השתתפתי השבוע בסעודת שבע ברכות של ידידי יהודה אבידן, נשא שם דברים הרב אריה דרי שר, ששאל מדוע זיווגם של כל האבות היה קשה, בעיקר זה של יעקב שעבד 7 שנים ברחל, ואילו יצחק אבינו זכה לשידוך שמימי, הכל הלך שם חלק. אליעזר נשא, והדבר הראשון שנגלה לעיניו זו המיועדת עם כל ההוכחות לכך שהיא זו ראויה. מה סוד ההצלחה של יצחק ורבקה על פני האחרים? הוא שאל וגם ענה. האנשים היחידים כמעט בתורה שכתוב עליהם שהתפללו, כולם התפללו, אבל אלה שכתוב עליהם זה יצחק ורבקה. על רבקה כתוב, ותלך לדרוש את השם. כתב הרמב"ן, לא מצאתי דרישה אלא לשם, רק להתפלל. אצל יצחק כתוב, לסוח בשדה לפנות ערב, והוא יסד את תפילת המנחה. הסוד הוא התפילה, אמר שר אריה דרי. כאשר מתפללים, זה מיישר ערים, מוריד גבעות ובוקע לבבות. לכן כנראה החתן והכלה התפללו כמו שצריך, וכולנו התפללנו, וברוך השם הבית הזה הולך להיות, הולך להתבסד עוד יומיים. אני רוצה להודות ברוב עם כאן בשידור לבורא עולם שזיכני להוביל את בני השלישי לחופה, ולאחל לכל המאזינים והמאזינות מכל הלב שיזכו לשדך את ילדיהם, הילדים, הילדות שלהם, בנקל, בזמן, עם הזיווג המתאים, ושיזכו לקבל לביתם בן תורה ואציל מידות, ולבנם בת צדקנית ואשת חיל, טובת לב. חשבתי על משהו שישתף את המאזינים בשמחתי, סוג של להזמין אותם להשתתף, וחשבתי על משהו שקשור לתפילה. אז כל מי שזקוק לישועה בנושא זיווג ישלח את שם בנו או ביתו. אני אדאג שתחת החופה יוזכרו השמות הללו. אמנם בני אינו בבא, אינו רב, אבל ברכתו היא ברכת חתן שתבוא מעומק הלב, אם ירצה השם תועיל. זו הדרך היחידה והטובה ביותר שמצאתי לשתף אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, בשמחתי. אז תוכלו לשלוח בפקס 616-4477-03-616-4477, אפשר גם באפליקציה של רדיו קול חי, אפשר גם באתר שלי, אפשר להתקשר למפיק דוד קליגר. הטלפונים שלנו לשידור זה 1-952-92-93, זה למי שירצה יותר מאוחר אחרי הסיפור לעלות ולשאול שאלות. אנחנו נתחיל את התוכנית שבעצם תלווה בשירי חתונה. תרשו לי, זו תוכנית אישית, אז ככה אני מרשה לעצמי. אז השיר החופה הכי אהוב עליי, קוראים לזה מקודשת, של יצחק אורלב. גם הסיפור שלנו יעסוק בזיווג מן השמיים. אם אנחנו מדברים על ברכות, אז אני מבקש מכולכם להתפלל על משה רפאל בן אורה. זה משה הרזי, זה שכתבנו עליו וסיפרנו עליו תוכנית שלמה. הוא עובר טיפול קשה בארצות הברית. משה רפאל בן אורה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי. Thank you.
הסיפור שלי התרחש לפני יותר מ-10 שנים. אני בן למשפחה טובה וידועה, למדתי בישיבות הטובות ביותר, למדתי היטב. כשהגעתי לפרקי רצו אותי משפחות רבות לחתן. לי עצמי היו דרישות מקובלות, ואולי קצת יותר. יותר נכון, אני לא זה שדרשתי, הוריי אלה שדרשו בשבילי. לאחר הצעות אחדות שדחיתי, הציעו לי בחורה טובה, טובה מאוד, ערכנו את כל הבירורים. היא ענתה על כל הדרישות, נפגשנו. ומיד הרגשתי שהיא מתאימה לי, היו בה כל התכונות שחיפשתי. ומעבר לכך הרגשתי שהיא הבחורה שחיפשנו, הוריי ואני. נפגשנו 3 פגישות, הכל התנהל למישרים, ולאחר כל פגישה מסרנו תשובה חיובית לשטחנית, וזו קבעה פגישה נוספת. בפגישה החמישית, שהייתה בטיילת כלשהי במרכז הארץ, עצרתי לפתע ואמרתי לה שאני חושב שאנחנו מתאימים. ביררתי אם גם היא חושבת כך. היא הנהנה בחיוב, הייתה נרגשת מאוד. רגע לאחר גילוי המרעיש של משמעות הדברים, מיהרנו לטלפון הציבורי להודיע על ההורים. הם סמכו מאוד וסיכמו ביניהם להיפגש בביתה של הבחורה. יומיים לאחר מכן, לסיכום הנושא הכספי ובמינים אחרות לבאות. נרגש חזרתי לישיבה וסיפרתי לחבריי הטובים ביותר בסודי סודות, כי סיכמתי עם בחורה להינשא וכי בעוד יומיים יהיה וורט. ביום המיועד נפגשנו אני והבחורה, ובמקביל הוריי והוריה. לאחר היכרות קצרה גירשו אותנו במחאות ההורים מהבית כדי שנוכל לריב בנחת. אלו היו מילותיו של אבי, שניבא ולא ידע מה ניבא. לקחנו מונית לאזור הטיילת, הספקנו לטייל חצי שעה. אז אמרתי לה שאולי כדאי להתקשר הביתה, לשאול האם כבר סוכמו הדברים. התקשרנו, והוריה אמרו לה שכדאי שנחזור מהר ככל האפשר. נכנסנו למונית הראשונה שהזדמנה למקום, ובדרך הרגשנו ממש מאורסים. זו הייתה אווירה אחרת, ידענו שכעת נלך הביתה, ירימו כוסית, חברים יפרצו לבית בשירת אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה. הגענו. נכנסנו לבית, ואיך שראינו את פני ההורים, הפנים שלהם לא בישרו טובות. אבי היה הראשון שדיבר. יש לנו בעיה, השטחנית התעתה אותנו. אנחנו צריכים לדון בעניין בכובד ראש. ציפינו שימשיך בדבריו, אך תחת זו קמו הוריי, לחצו את ידיהם של הורי הבחורה ואמרו לי, בוא איתנו. רגע, אמרתי, מה הסיפור? בוא איתנו ונסביר לך, אנו הוריי. רציתי לדבר עם זאת שהמטילית, שחשבתי שאני עומד להתארס איתה, אבל היא הייתה המומה כמוני. הסתכלנו זה בזה, היא הייתה חיוורת, כנראה גם אני, וזה היה המבט האחרון שהחלפנו. כבר ברחוב החל אבי לפרוק את כעסו. זו חוצפה מה שהיא עשתה לנו, השטחנית הזו, אמר. איך עבדה עלינו בצורה כזו? הוא מיד הסביר. בכל השידוחים עד היום היה ברור שהצד השני נותן דירה. לפני התחייבות כזו לא הסכמנו בכלל לשמוע את ההצעה. גם כאן חשבנו שהכל בסדר, אבל כבר בחמש הדקות הראשונות הבנו שמדובר בטעות. להורים של הבחורה הזו אין כסף לדירה, וגם לא לעשירי דירה. ויש להם כסף למחצית חתונה מצומצמת מאוד, ואפילו בשביל שעון זהב הם אמרו שיצטרכו לקחת חובות. הפילו אותנו בפח, ומזל שגילינו את זה בזמן. האמת שברגע הראשון דווקא נרגעתי, אמרתי אם זה הבעיה, חשבתי אולי יש לה איזה מחלה, אולי גילו משהו נורא למשפחה? כסף, זה הבעיה? אבל פתאום הבנתי שאבא שלי מתכוון לזה. מה עוד שהוא אמר, יש לנו עכשיו שידוך טוב שמציעים לנו. אותה אתה יכול לשכוח. חשתי שהעולם כולו נופל. נפלנו בפח, רימו אותנו, שידוך בלי רמה, משפחה פשוטה. כל זה על הבחורה המיוחדת שאיתה נפגשתי ושאיתה כבר סיכמתי להינסה. מזל שיצאנו מזה בזמן, שמעתי את אבי אומר, ואז פתחתי את פי בפעם הראשונה. זה לא בדיוק בזמן, אמרתי, אני סיכמתי דברים עם הבחורה הזו. לא נורא, אמר אבי, מזל שלא נפגשת עוד כמה פעמים. יש לנו הצעה מיוחדת, שליבי אומר לי שהיה צריך עליה, לגשת אליה קודם. אין מה לעשות, שידוכים זה לא טיול מהנה. אבל אבא, אולי לא שמת לב למה שאמרתי. אני סיכמתי עם הבחורה הזאת, התחייבתי. שטויות, הגיל אבי. אלה דברים שקורים בכל יום. כל עוד לא יעבור, תן כל חשיבות למה שאתה או היא אמרתם. נראה היה שמילותיי לא נקלטו אצלו כלל. הבנתי שאין על מה לדבר. השידוך הזה לא בא בחשבון. אני לא יודע מדוע, אבל למרות שברון הלב שחשתי, לא עשיתי ניסיונות רבים מדי להחזיר את השידוך. במבט לאחור, אני יודע שלא הבאתי מספיק בפני הוריי את תחושת האובדן שלי, את ההתנגדות שלי למעשה הזה, אולי מפני שהייתי צייטן, ומעולם לא הבאתי דעה מנוגדת לדעתם. הנחתי שהם רוצים את טובתי, ואגב, עד היום אני מניח כך. אבל ברוב טיפשותי לא ידעתי אותם, עד כמה דברים קשים לי ופוגעים לי. לאחר שבועיים התחלתי להיפגש שוב, נפגשתי עם בחורות אחדות. ואז הגיעה בחורה ממשפחה טובה שהתאימה לי מאוד. לא הייתה סיבה שלא להמשיך איתה, והיא בעצמה רצתה את השידוך כבר מההתחלה. ומהר מאוד סיכמנו בינינו על אירוסין. וורט היה למחרת, והוא היה קצר יותר, המסע ומתן היה קצר הרבה יותר מכפי ששיערתי. זה ברר שהוריי לא לקחו סיכון ונפגשו בלי ידיעתי עם הורי הקלה כבר לאחר הפגישה הראשונה. הם דרשו וקיבלו את כל ההבטחות, ומדובר היה בהבטחות נכבדות מאוד. לכן כל מה שהיה חסר הוא שנסכם בינינו ונתארס. וזה בדיוק מה שעשינו. הוורט והאירוסים היו מפוארים ביותר. שנינו נחשבנו למבוקשים מאוד, ועשרות, אם לא מאות חברים שלי וחברות שלה, הגיעו. השמחה מילאה אותי והשכיחה ממני את הצער והיגון שהיו מנת חלקי בשבועות האחרונים. תקופת האירוסין הייתה נפלאה. המשפחה קיבלה אותי יפה, התגעתה בי מאוד. הרוסתי הייתה נחמדה וחכמה, הכל נראה כמו חלום. חתונה הגיעה והיא הייתה מפוארת. מיד אחריה נכנסנו לדירה החדשה שרכשו הוריה אל עמי בעבורנו. כאן התחילה תקופה שכשם שהייתה קצרה כך הייתה רעה. מהיום השני לניסויים התחלנו לריב. בעצם לא הייתי קורא לזה התחלנו. היא הייתה רבה, אני הייתי מבקש סליחה, היא לא הייתה סולחת, עד לריב הבא. היא לא אהבה שום דבר שאני עושה, לא את אופן האכילה שלי, ולא את אופן הדיבור, ולא את אופן ההליכה שלי, אפילו לא את הצורה שבה ישנתי. כשהסתיימו שבעת ימי המשתה ונכנסנו לחיים האמיתיים, אלו לא היו חיים. אלא סיוט אחד גדול. התגלתה כביקורתית וצינית מעין כמותה. מצידי לא היה שום נקודת ביקורת עליה. היא הייתה מבשלת, מחבסת, מנקה את הבית היטב. אולי זו הייתה הבעיה, שהיא הייתה מושלמת מדי, חוץ מעניין המידות. והעניין הזה היה לה הרבה להשלים, אך בשלב הזה עדיין לא קלטתי זאת. על הניסויים חשבתי שגם אני מושלם, אבל היא סיפרה לי שלא כל כך הדבר. היא סיפרה לי שאני בן אדם חסר נימוס, גמלוני ועצלן, אחד שלא יודע להזיץ עצמו ממקום למקום. היא הייתה אומרת זאת במילים פוגעות. היא שברה את רוחי ואת ליבי. כלפי חוץ נופת צופים, איש לא ידע מאומה. אני לא דיברתי, לא התלוננתי, לא העליתי על קצה דעתי שמשהו נורא קורה לי. ידעתי רק דבר אחד, שאני עצוב ורע לי. שכנעתי את עצמי שאני באמת לא בסדר ואני חייב להשתנות כדי להיות ראוי לאישה שהסכימה להינשא לי. לא חשבתי לרגע לחלוק על מסקנותיה. ודאי שלא חשבתי שאולי זה לא היה רעיון טוב להתחתן איתה. הפגיעות הללו הסתיימו דווקא מצידה. חודשיים בדיוק לאחר הניסויים הגעתי הביתה. ראיתי שהוא מסודר למופת. מבט אחד סיפר שהיא לקחה את כל מה שהיה שייך לה, השאירה אותי עם איתה מוצאת, ארון בגדים שלי, ומכתב קטן שהודיע לי שהיא עזבה ושפרטים אוכל לקבל אצל הוריה. קשרתי להוריי וסיפרתי להם מה קרה. הרגשתי מבויש מאוד והתחלתי לבכות ולהתנצל שנעני השם ושאני מוכן לעשות מה שהיא תבקש. הוריי התקשרו להוריה של אשתי ושמעו מתמצות את כל ההשמצות שנאמרו כלפיי בחודשיים האחרונים. בתחילה ניסו לברר איתי אם הדברים נכונים ואני לא ידעתי מה לענות להם. אתם מכירים אותי. אתם יודעים איך אני אוכל, הולך ומדבר. לא השתניתי. היא חושבת שזה לא בסדר, וגם הקפידה לה לשכנע אותי בזה. האמת היא שכמעט השתכנעתי, אם גם אתם משוכנעים בכך. אין בעיה, אולי אני אלך לטיפול. למזלי, הוריי תמכו בי, לפחות בנקודה הזאת. הם הושיבו אותי ואמרו לי כי הם לא רואים שום פסול בשום התנהגות שלי. הם חושבים שאני בחור עדין ואציל נפש, כמו שהייתי תמיד. הם חושבים שאני מושלם. ואם יש בעיה, כנראה זה הבעיה שלה. הם עודדו אותי לספר כל מה שראה בחודשיים האחרונים, ולראשונה פציתי פה וסיפרתי הכל, וכשסיימתי לספר, ישבו הוריי מולי ובחו. מעולם לא ראיתי אותם כך. אם היא אמרה לי, הקשבנה לי בני היקר, ניסית לאישה בעייתית וחסרת מידות. מזלך הטוב שהיא זו שעזבה, שאם לא כן, לעולם לא היינו יודעים על הסבל שעברת. היא הייתה יכולה למוטט אותך נפשית. הם דיברו וניסחו בי ביטחון שבעצם לא אני השם אלא היא. בתחילה חשבתי שמנסים לעודד אותי, אבל שיחה אחת קטנה עם אבי, שהוא טיפוס אמיתי שיודע לומר ביקורת כשצריך, שכנע אותי לחלוטין. אמן לי בני, שאילו הייתי חושב שהבעיה אצלך, הייתי יושב איתך בעדינות ומסביר לך איפה טעית. אבל שמעתי אותך, שמעתי גם אותם, ויותר מזה, ערכתי בירור נוסף על אודותיה. אני רוצה שתהיה סמוך ובטוח ששום דבר אצלך אינו בעייתי. אתה נפלת בפח. אני רוצה שתאמין לדברים שאני אומר. הקט הגיע מהר מאוד לאחר סדרת דיונים בבית הדין. זהו טקס שלא הייתי מאחל לאיש לעבור אותו, בייחוד לא לצד המגורש, שבמקרה הזה הייתי אני. עמדתי שם מבויש וכואב, והיא בעמידה בטוחה וגאה קיבלה את הגט. הוריי הגיעו להסכם בכל הנוגע לרכוש, ואני בחור בן 21. מצאתי את עצמי גרוש טרי, עברי המפואר כבן ישיבה ששמו יצא למרחקים, נמחק לטובת המעמד החדש. של גרוש שהכל נדים בו. האמת לי, חיים ולדר, חיי שנים רבות עדיין אני זוכר. הרגשתי אז. הייתי ביוש מוחלט, בבוקר קמתי בקושי להתפלל וללמוד. הרגשתי שאין לי כוחות. ההשפלות שעברתי בחודשיים האחרונים נתנו את אותותיהם ומוטטו אותי לחלוטין. כל זה נמשך כחודש. יום אחד התקשרה שטחנית, זו שהוריי כעסו עליה כל כך, והציעה שידוך. כן, נציע את אותה בחורה שאיתה סיכמתי על אירוסין, ושהשידוך עימה לא יצא לפועל בגלל כסף. היא אמרה שאומנם אני גרוש, אבל מהיום ששמע שהתגרשתי, הודיעה הבחורה להוריה שלא אכפת למה יגידו. היא יודעת שאנחנו צריכים להינסה, כי אנחנו מתאימים. הוריה ניסו להניע אותה מכך, ואף הלכו אותה לאחד מגדולי הדור שישכנע אותה, אבל הוא הפתיע אותם ואמר להם שזה השידוך שלה ושעליהם להסכים לכך מיידית. אז הם התקשרו לשטחנית, וזו התקשרה להציע שוב את השידוך בפעם השנייה. הוריי סמכו שמישהו רוצה אותי, וסמכו עוד יותר מכיוון שמדובר ברווקה מצוינת ומישהי שמתאימה לי. הם כבר לא חשבו על הכסף, הם ענו מיד תשובה חיובית, ושוב נפגשנו. קשה לי לתאר מה היה באותו פגישה. בתחילה לא יכולתי להסתכל בעיניה, אבל היא בחוכמתה החלה לדבר על דבל ה, כביכול זו פגישה שישית, וכביכול לא עברה חצי שנה שהרסה את כל מה שנבנה בינינו, וכביכול לא עדפתי מישהי אחרת על פניה רק מפני שלהוריה אין כסף. דיברה איתי על עבודת ההוראה שלה, על התינוקת החדשה של אחיה, על ההתלבטות שיש כלשהי שיש לה בנוגע למשרה שהוצעה לה. דיברנו ודיברנו, ופתאום התעורר שקט, ואני שמעתי את עצמי אומר, אני רוצה לומר לך משהו. שתיקה. ואז אמרתי סליחה, ופרצתי בבכי בלתי נשלט, כל גופי רעד. בתחילה היא ניסתה לשלוט בדימותיה, ולאחר מכן הצטרפה אליי, ושנינו בכינו כל כך. דברים רבים אמרנו באותו מעמד, ובסיומו חזרנו והבטחנו זה לזו להינסה. עשר שנים חלפו מאז ואני נשוי, אב לחמישה ילדים ומאושר עד השמיים. יש לי אישה טובה ביותר, כזו שהמזמור אשת חיל פשוט נכתב עליה. אני חושב על הצער שהיה נחלתי כשאשתי עזבה אותי, ויודע שהצער הזה היה שווה גם בגלל הגאורה על המער שנמנע ממני. רוח רעה חלפה והלכה, ובמקומה הגיעה רוח נעימה שהפכה את חיי למאושרים. אינני מספר את סיפורי האישי סתם כך, הייתי רוצה שלפחות תצמח ממנו תועלת לאחרים. הסיפור שלי זועק לכל אחד, בין אם מדובר בבחורה עומד להתארס ובין אם מדובר בהוריו. אם נפלה בין בני זוג החלטה שהם מתאימים, אסור ששום דבר שולי, ודאי לא כסף, יפריד ביניהם. ולאלה שהכסף חשוב וקריטי להם כל כך, עדיף שיסכמו הכל לפני שבני הזוג נפגשים. אבל אני והסיפור שלי מלמד אותם כמה הם יכולים להפסיד. לנשואים טריים הקוראים השומעים את סיפורי, הייתי קורא למעט סבלנות ולהרבה מידות טובות. אינכם יכולים לשנות את בן זוגכם ברבע שעה, בשנה הראשונה, ואפילו לא בעשר שנים. מדברים מסוימים אין זה אפשרי לשנות כלל. בכל מקרה לא ניתן לשנות על ידי פגיעות מילוליות והשפלות. היו סובלניים, אל תרסו את חייכם בידיכם. אתם בטח מתעניינים מה קרה לגרושתי. היא ניסה אונה מחדש, אבל לא רק פעם אחת. לאלה שנאלצו להתגרש, אומר את זאת, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אני חוזר לאותו חודש נורא שלאחר גירושיי. הפעם עלו בי מחשבות נוראות שאני רוצה לפרטם. עד כדי כך הרגשתי מנודה ומושפל. הנה לפתע הפך הגורל את פניו וחייך אליי. זכרו זאת וקריבו תמיד לטוב. ולסיום אני רוצה לכתוב מילות תודה לרעייתי היקרה, שסלחה על הפגיעה בכבודה והלכה עימי כאישה הולכת במדבר בארץ לא זרוע. פקסים מגיעים פה עם שמות יפה באמת, כל הזמן זורמים לכאן. תודה רבה על ההזדמנות שמחמם את הלב והמון מזל טוב. הם כותבים, הטלפונים שלנו זה 1-900-52-92-93. אתם רוצים לשאול שאלות, רוצים לספר משהו, אנחנו עם השיר, לאחר מכן פרסומות ונמשיך.
בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצהולה תוך אמונה לים סיכולה בואי בשלום בואי בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצהולה תוך אמונה וים סגולה בואי בשלום בואי
אנחנו נמסור בעוד את הטלפונים 1-900-52-92-93 ואין ספור פקסים 616-4477.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין ראשון בתוכנית, ערב טוב.
ערב טוב
לך.
אני רציתי לספר לחיים שהסיפור של היום, שהוא סיפר על הבחור שהתגרש והתחתן.
כן.
מחדש, שהחיים הם כאלה של מזל. אתה מתחתן עם בחורה שאתה חושב שזה מתאים לך ביותר, אתה מגלה שזה לא זה, לא זה, וכמה שאתה עושה בשביל זה, אתה מבטל ומבטל ומבטל, בסופו של דבר החיים לא...
בוא, אני תרשה לי ככה לעצור אותך, בדרך כלל זה לא ככה, כי רוב הזוגות, ברוך השם, הם באמת מתחתנים ומגלים שזה מתאים. אתה צודק שלפעמים יש מקרים שאנשים מתחתנים וזה לא יוצא, ולכן אנחנו תמיד מתפללים ורוצים שהזיווג יהיה ליפה, וזו התפילה שכולנו מתפללים. ואני רוצה להגיד לך שכשיש מידות טובות, זה כמעט מבטיח, זה לא כמעט, זה מבטיח שלא יהיו גירושים, אלא שבאמת הזיווק, המידות זה הכל. עכשיו, מה רצית לומר לנו?
עכשיו ככה, אני באמת הגעתי למצב כזה שנולדה לנו ילדה, ואני טיפלתי בה בצורה הכי יפה ביותר, היפה ביותר לכל, ואז פשוט אני הייתי דתי, והיא הייתה מבית חילוני, אבל היה לי תנאי, שנה לפני הנישואים, אני ביקשתי ממנה שאני ננהל בית דתי. ואז היא עזבה את כל הדבר הזה ופרקה עוד מחדש אחרי שנתיים של נישואים. והתחילה להתעלל בי ולהתעולל להגיד שאני מכה אותה ועושה לה כל מיני דברים לא טובים, דבר שלא היו ולא נבראו. טוב, בסופו של דבר גרשנו ואני באמת הרגשתי שעולמי חרב עליי. אחרי שנתיים, ברוך השם, הכרתי בחורה טובה שבוגרת בית יעקב, וברוך השם, היום יש לנו שני ילדים שהם ראשי כולל, וילד בחור, יש לנו ברוך השם 9 ילדים, וכולם ברוך השם יראי שמיים, ומה אני אגיד, האושר חזר לחיים, ורק יכול להתגאות באשתי היקרה, שעזר לי לבנות את
הסיפור. אז קודם כל אני שמח שיש happy end לסיפור שלך, זה מקסים. אני שמח שיש לך happy end לסיפור שלך.
כן,
ממש כמו בסיפור שלנו.
סיפור שלי, כן, זה ממש אותו דבר, ואני קודם כל מאחל לך, שיהיה לך מזל טוב לבן, ושיהיה לו חיים מאושרים.
תודה, ואני מאחל גם לכל המאזינים והמאזינות שיזכו באמת להוביל. אני רואה פה גם שמות, אני עובר פה על עשרות פקסים, ממש אני... וממש כואב לי לראות פקסים, 6 שמות וכולם עם אותה אימא, זה אומר שבאמת 6 אנשים שם מחכים בשידוכים, וזה אני אישית ככה מרגיש שאני רוצה להתפלל. כן, בבקשה.
עכשיו אני רוצה להוסיף רק, אנחנו היום קיבלנו את הנושא של השידוכים, אנחנו עוסקים בשידוכים אשתי ואני, קיבלנו את זה מטעם הרב מרדכי אליהו, ואנחנו עוסקים בזה. ואם מישהו רוצה לפנות
אלינו... יפה, אז בוא תגיד את השם שלך, מאוד אשמח, כן.
השם שלי זה רמי לוי, אני לא רמי לוי המפורסם, אני רמי לוי.
אתה רמי לוי של השידוכים.
כן, בדיוק.
כן.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להצליח בזה, והטלפונים שלנו, אפשר למסור את הטלפון?
בבקשה, כן.
בבית זה 02-6520-302, או טלפון שלי זה 050-4323-6.
אולי כדאי שתחזור עוד פעם ותרשום את השם. אני אומר למפיק לרשום את הטלפון, שלא נשכח אם מישהו מבקש. תגיד עוד פעם.
6520.
כן.
302.
אתה ירושלמי, אני מבין.
אני ירושלמי, כן. או 050-4.
אוקיי. הוא ירד? אוקיי, לא משנה, שמענו את הטלפון הראשון. אנחנו עם מאזין נוסף. רגע, אולי תיתן את החסות?
בחסות? קיבלתם את סל החיים? שבו לזמן איכות על כוס קפה נמס אליט. קפה נמס אליט. מעודן. בדיוק כמו שאני אוהב.
אז זהו, אנחנו באמת חייבים את זה לחברה שימצא אותנו, ואנחנו לפעמים שוכחים, אז לא נשכח אותך מלאלית, לא נשכח אתכם, אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים. ערב טוב.
ערב טוב,
כן.
ערב טוב, הרב ולטר, אני קוראים לי הודיה, מהמרכז.
בפעם הבאה להשתדל לא להגיד שמות, בסדר? לא אמרת שם משפחה אחת, הייתי מוריד אותך.
לא, זה השם השני שלי.
אוקיי, בסדר.
יש לי אח שהוא אסור לו גלוטן, ולאמא שלי עשינו היום יום הולדת וקנינו פיצה, והוא מאוד מאוד התגרה מהפיצה. עכשיו השאלה שלי, איזה, כאילו, איך אנחנו צריכים להגיב, שכאילו, איזה תחושה לתת לו? לא יודעת.
בן כמה אח שלך?
אח שלי בן 9.5.
יפה, אז קודם כל יש אנשים באמת עם, שיש להם רגישות לגלוטן, וכמו שיש אנשים שיש להם רגישות לכל מיני דברים אחרים, וזה מלחמה יומיומית, באמת צריך לפצות אותם בדברים אחרים, במתקים אחרים, והכי חשוב זה באמת לנסות להביא להם אוכל שמתאים להם, אוקיי? זה מאוד, מאוד יעזור, זה הכי יעזור, אם באמת יביאו אוכל מותאם לחולי גלוטן, לא חולי גלוטן, לרגישי גלוטן. והמון המון עידוד, בסך הכל היום יש חנויות מלאות, אנחנו חייבים לסיים את השידור, אז אנחנו נחזור שעה הבאה, טלפונים 1-952-92-93.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים. זה מרגש מה שקורה פה, פקסים הרבים, ממש עשרות פקסים של שמות, בכל אחד מהם כמה שמות, יש לנו גם באפליקציה מגיע, גם דרך האתר של כל חי. לא יודע, זה פשוט, אני מרגיש כאילו, אולי אני מתיימר, אתם יודעים, אנחנו לא בבות ואנחנו לא, לא רבנים, לא רב חיים, פשוט חתן, אבל אני חושב שזה הדרך שלי. אני מרגיש בתוכנית הזאת איזה סוג של משפחה, כי זו תוכנית אישית ותוכנית, אני הרבה מביא לכאן את עצמי ואת הלב שלי ואת את החיים שלי. אז ככה, איך אני יכול, מאות אלפי מאזינים אומרים לפי הסקרים, אני יודע, GTI, DJI אומרים שזה 200 אלף מאזינים, אנחנו לא יכולים להזמין אותם לחתונה. אז לפחות דרך התפילה אנחנו נעשה את זה. אז הפקס שלנו זה 616-4477, ואנחנו נתחיל את הטלפונים 1-952-92-93. כבר עכשיו תעלו אם אתם רוצים, אבל אנחנו נתחיל את השעה עם ישמח חתנים, השיר המדהים של אודי דודי. בואו נשמע. כן, תיכנסו לקצב, איזה קצב.
שדי ימלא את אהבת ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי השם. ישמח חתני בקהל אמונה, יישא ברחם את השם. ישמח חתני בקהל אמונה, יישא ברחם את השם. ברכות עצומות
ויישא בחולת כנהר שלומות בו יבוא ברינה נושא אלומות יזכה ויראה ישועת השם ישמח חתני ויקל אמונה יישא ברכה נעת השם ישמח חתני ויקל אמונה יישא ברכה נעת השם
הטלפונים שלנו זה 1-900-52-92-93, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו עם מאזינה, הטלפון שלנו זה 1-900-52-92-93. כן.
טוב.
שלום.
יש לי אחות קטנה שהיא בת 3 ויחקנת שהוא בשנתיים. וזה בעיה כי שהם נפגשים הם ממש מקנים אחד לשני, הם רבים, הם, זה ממש הם, שתם ביחד זה כאילו אפשר להסתדר עם זה, זה גם כאילו הוא מקנה בה כי היא גם יותר גדולה ממנו ו...
וכסה
להסתדר
אותם, ממש הם
רבים,
הם ממש רבים, הם נושכים
אחד
את השני. בני 3 ו-2?
כן.
והוא 4 ו-3?
כן.
לא, כן, זה כן, זה לא הולך. או 3 ו-2 או 4 ו-3, בני כמה הם?
לא, הוא בן 2 והוא בן 3, והיא בת 3.
אוקיי, ומי מתחיל? אני מבין שבת 3.
הקטן, לא, הקטן דווקא.
תראי, גיל הזה, קודם כל זה נורמלי שילדים הם מתקוטטים אחד עם השני, מה שאתם צריכים זה לא לקחת את זה בתור איזה משהו, עכשיו את יודעת, זה משהו חינוכי, להתחיל לי, רגע, תקשיבי לי. זה קורה, וכל מה שאתם צריכים זה לדאוג להפריד, שהם יהיו בשתי מקומות שונים, כלומר שזה סוג של משחק. וזהו, ואתם צריכים באופן קבוע לעשות באותו רגע שיש איזה מצב לא נורמלי ביניהם, וזה מה שקורה עם מצבים לא נורמליים, אתם אומרים להם, והם לא מבינים, אתה צריכה להבין שהם ממש ילדים קטנים, אז פשוט עושים התניה, זה התניה אפילו בלי מילים, אבל אתם יכולים להגיד מילים, להגיד רבתם, עכשיו את כאן ואתה כאן, ולדאוג שזה מה שיהיה, פשוט לדאוג את זה.
יש לה בעיה, נגיד היא בת, זאת היא בת 3, יכולים להרביץ לה גם בגן והיא לא מחזירה. היא אחת כזאת שתמיד לא תחזיר וזה, וזה יכול להתפתח במשהו אחר.
לא יכול להתפתח לכלום, בגן זה משהו אחר, אנחנו צריכים לדבר עם הגננת, אבל בבית אנחנו פשוט נרחיק, זה מה שאנחנו נעשה. לא, לא, קודם כל לא להיבהל מהעניין הזה, לא להיבהל.
היא מקבלת מכות והיא לא מחזירה.
אוקיי, ילדות לא מחזירות, לא אמורות להחזיר גם, ילדות הן ילדות. זה בסדר, והיא עדינה. אבל את צריכה לדאוג בגן, אז שאלת לגן, יש תשובה לגן. שאלת בבית, אנחנו מפרידים. בגן אנחנו פשוט הולכים ודואגים שהגננת לא תיתן שדבר כזה יקרה, ופשוט לעקוב אחרי הדברים. את לא אומרת לי משהו שהוא, את יודעת, מעל הנורמטיבי. לא צריך כל כך לפחד, בסדר?
בסדר, תודה רבה.
יש לי פה קודם כל חסות.
בחסות, קיבלתם את סל החיים? שבו לזמן איכות על כוס קפה נמס אליט. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
אוקיי, עכשיו יש לנו כמה מכתבים כאן, אנחנו נגיד עוד פעם את הטלפון, יש לנו גם טלפון על הקו, אבל נחכה, 1-952-92-93. תודה על התוכנית המרתקת, אשמח לשמוע את תשובתך, בני הבכור בן 14, במשך שבוע אינני מצפה לעזרה. כחוזר בשעת ערב, ביום שישי כאשר תיטב בידיו, המשפחה נרתמת לעזרה, קיצור, זה מאוד ארוך, הילד לא עושה כלום, ניסינו בטובות, ניסינו בעונשים, הוא ספק את העונשים בכעס, כאילו לא הבין מה אנחנו מתנכלים, לא רוצים את רעתו, לא אוהבים אותו, ניסינו גם להתעלם לחלוטין, שום דבר לא עזר, לא מסדר את חדרו, ועם הבודדות שכן עשה, זה היה לך נדנודים, איומים וכעסים וצעקות. כן, אני מבין את העניין, זאת אומרת, מדובר בילד שנמצא בפנימיה, אני חושב, לא, הוא חוזר מהישיבה בשעת ערב, אבל הם מצפים שבזמן שהוא נמצא, אז הוא יעשה משהו. תראו, אני, פה נקרא בין הרצון שילד ירגיש טוב בבית שלו, לבין חינוך לאי פרזיטיות. והילד הזה בפירוש מתנהג כמו פרזיט. ואתם תצטרכו בצורה חכמה, ואני אגיד איך לעשות את זה. בואו תורידו מהצעקות ומהעצבים, כי הם עושים את רוב הנזק, הם יוצרים לפעמים מצב של נתק בין הורים. אתם תהיו מאוד ענייניים, מאוד רגועים, בואו בלב שלכם תוותרו כאילו על זה שהוא יעשה, אבל אני תקשיבו להמשך. אתם תדעו לו שיש לו עבודות מסוימות, תנו לו עבודה מסוימת ביום שישי שאותה הוא צריך לעשות. עכשיו, במידה והוא לא עשה, אתם פשוט נמנעים בלי צעקות, בלי עצבים, מישהו אחר יעשה, אתם תעשו את זה. אבל באותו שבוע הוא לא יוכל לבקש שום דבר מכם, אבל ממש להקפיד על זה. תגיד לו, אתה לא עשית, אז אין, לא, לא, אין, ואין מסע ומתן. ואחרי פעם שאמרתם זה, אתם לא אומרים שקט, שקט, שקט. עכשיו הוא יתעצבן, הוא יתמרמר, הוא פה, אבל זה לא יהיה את הבלגן ואת הכעסים, המילים הם אלה שפוגעות. וברגע שנעשים מעשים ולא מילים, ברגע ש... הוא מבין שהוא משלם על הדבר הזה, והתשלום יהיה מאוד מינורי, זאת אומרת, לא מדברים על זה אפילו, זה המצב, לא עשית, אתה לא עושה בשבילנו, אנחנו לא יכולים לעשות בשבילך, זה יאמר פעם אחת, ולא יהיה לזה מסע ומתן, ולא משנה מה שהוא יעשה, אנחנו לא, לא, נסביר לו, ואם הוא רוצה, נציע לו, אולי נלך לברר, אולי אנחנו לא בסדר, אגב, זה אני מציע לכולם לעשות, אולי אנחנו לא בסדר, אוקיי? זהו. אז מאוד מאוד חשוב לי ככה להעביר את המסר הזה. עוד שאלה, ראשית אני נהנית בכל שבוע מחדש, זה היום היחיד בשבוע שנשאר עד 12 בלילה כדי לשמוע את התוכנית עד הסוף, זה נותן לי כוח למשך כל השבוע, זה כיף לקרוא את זה. בשבוע שעבר שמעתי גננת שאלה לגבי ילד מאוד תנועתי וקשה לו להיות בבית הרבה זמן, לכן רוצה לצאת למרפסת, והיית זהיר כדי לשאול עם מרפסת בטיחותית, ואמרת שאם בטיחותית אין בעיה. הגננת אמרה שגם מרפסת לא יכולה הרבה זמן, הוא מחפש את הסוכה. הצעת שהיא תשים שער למטבח, היא נתה שאין אפשרות לעשות שער. א' כל בטיחות זה בטיחות, לגבי המרפסת ולגבי המטבח ילדים זה דבר ראשון. מבנה חייב להיות בטיחותי שנמצאים שם ילדים קטנים, ואין שום יועץ בטיחותי שמאשר מבנה לגן ילדים מטבח פתוח בתוך בית. יפה. ב' אם אין לה אפשרות לסגור את המטבח, להפוך את כל הבית לגן, היא לא חייבת לסכן את הילדים ולפתוח ביתה גן. פה אני פונה להורים, אני בטוחה שאף הורה לא רוצה שילדים יהיו במקום לא בטוחותי, אם אין יועץ בטוחות שיעשה זאת, תעשו זאת אתם. תבדקו שהילדים שלכם נמצאים במקום בטוח, כי מטבח זה מסוכן. יפה, מאוד, מאוד, לא חשבתי על זה. טוב, אולי בגלל שאני לא גננת. טלפון שלנו שוב זה 1-900-529-293. יש לנו עוד שאלות. הנה, בעצם יש לנו עוד מעניין, שאלה נוספת על ילד שלא, שנמנע באופן עקבי, גם ישיבה קטנה מכל עזרה בבית, הוא לא מוכן להוריד פח, הוא לא מוכן לתרום, וזה מעניין. ניסינו להניג לו צ'ופרים, ופיינשנו אותו באנשים, שום דבר לא עזר, הוא בן יחיד. תקשיבו, הורים יקרים, האמת שמבחינתי ילד שבאופן מופגן לא עושה, זה מעבר לאי עשייה ולפרזיטיות, יש פה גם איזה סוג של מרד, יש פה איזה סוג של חוצפה. כלומר, אני לא אעשה כלום ולא רואה אתכם ממטר, ולכן אתם באמת צריכים להתייחס לזה כשניהם, לא לצעוק, לא להתעצבן, פשוט לבוא, לומר את הדברים, להורות את הדברים אשר יעשו, לא לפחד. ואם אתם תעמדו על שלכם והילד באיזשהו מקום הפסיד בלי הצעקות, זה אני מזהיר אתכם, הצעקות הם אלה שגם בסופו של דבר מוצאות את הילד כצודק. אז זהו, זה בעצם, אנחנו פה נקדיש שיר. אשת חיל נמצא, זה בעצם אמא, שלפעמים יש כאלה שיותר מדי לוקחים על עצמם את הדברים, אבל אשת חיל אמיתית יודעת גם לעשות וגם פיה פתחה בחוכמה, קוראים לזה תורת חסד הלשונה. זה מקדש לקלתי שרי, עוד יומיים היא תהיה אשתו של בני. פיה פתחה בחוכמה. בינתיים מתאספים פה ממש מאות כבר דפים, ובמחשב בני יתפלל ביום החופה אם ירצה השם, וגם היא גם אם ירצה השם אנשים אחרים יקבלו שידור טוב, וגם בריאות אני רואה, גם ללימוד תורה יש פה הרבה 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 בקשות. הליכויס ביסור ולחם מטלוס לא יסויך לי פיה פוסחו וחוכמו וסוי רס חסד על השוינו צוי פיו, צוי פיו הליכויס ביסור ולחם עצלוס לא יישאו יחלה
שזכאים למצוא
כן, שמחתי לשמוע שאתה מעלה את נושא הדירות כתנאי לסגירת וורט. מי שמחפש בחורה איכותית באמת לא צריך הבטחות דירות. מי שמחפש דירה למה לנצל בחורה כמדלה לקבלתה, מסכים ב-100%. אבל היום כבר לא מבקשים דירות. זה נכון שיש מקובל שהצד הקלה אולי נותן יותר, אבל אני לא מכיר מישהו שמקבל דירה שלמה. ויש היום את הלגיטימציה, גם אין לאנשים לתת דירות שלמות, אז ככה אני כמובן לא העליתי את זה כאני, אלא סיפור שהראה באמת את הקוצר ראייה של הורים. יש סיפור אחר על מישהו שנפגש עם מישהי, הלך להיפגש ובטעות הוא פגש מישהי אחרת שחיכתה לו שם. מה זה חיכתה לו? היא חיכתה למישהו אחר, והוא נפגש איתה והתחיל לדבר, וכשחזר הביתה עם אמא שלו אומרת לו, הבחורה שחיכתה, לא הגעת? הוא אומר, מה זה לא הגעתי? דיברתי איתה. אז התברר באמת שהוא לא נפגש עם הבחורה הנכונה. ואוקיי, אז הוא מאוד מצא חן בעיניו. ופתאום הוא נזכר שהוא לא יודע כלום עליה. יודע רק שקוראים לה את השם הזה, וגם זה לא בטוח. לא את השם משפחה, לא איזה סמינר, כי דיברו על הסמינר, היה ברור לא איזה, אז לא דיברו על איזה. וככה במשך שנים הבחור הזה מחפש ומחכה ומחכה. ובסוף, הוא הגיע לגיל מאוד מאוד מבוגר, אז התחילו להציע לו מישהי מעידה אחרת, והאימא שלו אמרה בנימוס, אנחנו לא שומעים מהעידה הזאת. ואז יום אחד התיידדה עם איזה סש שטחנית ואמרה לה את הסיפור שלו, שהוא בעצם לא מצליח להתחתן עם מישהי אחרת מלבד העם. ואז היא עושה לה בירור והיא מחפשת ואומרת לה, תשמעי, מצאתי את הבחורה וגם היא לא התחתנה, אבל היא מעידה אחרת. והיא אומרת לה, לא משנה מאיזה יודעת, אם זה הבחורה הזאת אנחנו רוצים אותה. והם עד היום נשואים. ובסוף הסיפור אומר, הסיפור שלי הוא לצרות אופקים של בני אדם. כי אנשים אומרים, אני רוצה רק אשכנזי, רק ספרדי, רק טוניסאי, רק מרוקאי. לא מבינים שמפסידים המון בזה שמחרימים או לא שומעים בכלל עדות אחרות. אז זה הדברים נכונים גם לגבי דירות, גם לגבי כסף, גם לגבי עדות. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. אז תודה להערה הזאת. לכבוד חיים ואלי, רצינו לדעת אם ילד שמקבל מהרב עונש לכתוב, אם זה חינוכי. אני לא רואה בזה בעיה. אנחנו קיבלנו, והיום כל דבר נהיה לא חינוכי, וכל דבר נהיה, אני יודע מה, התעללות, אז קדימה, חבר'ה. לא קורה כלום שילד, אז נכון שאנחנו קצת קימבנו, ואת המילה הראשונה כתבנו 100 פעם, את המילה השנייה 80 פעם, ונכון שגם כמורה התעלמתי כשראיתי שילדים עשו ככה. אז זה בסדר לתת עונש כשזה צודק, אז אין בעיה. דבר ראשון, אני רוצה להודות על התוכנית המדהימה שאני לא מפספס אפילו פעם אחת. אני סובלת מלחץ בצורה קשה, אני חוצה מכל דבר, אפילו קטן, פחד ממחלות, פחד מעבודה, מלימודים, לחץ מכל דבר קטן. מה עושים? אז אוקיי, יש אנשים לחוצים, ובדיוק אמרתי השבוע, ישבתי עם פיקוד העורף. הם רוצים למצוא את הדרך באמת ללמד את הילדים איך להיזהר, גם מבוגרים, להישמר בשעת צרה. ויצא לנו לדבר על פחדים, ואמרתי להם שבבני ברק יש פחדים מכל מיני דברים, אבל דווקא מפיגועים אין, בגלל שאומרים שרב חיים אמר, לא אומרים, הוא אמר את זה, שלא יהיה פיגועי טרור. אמרו לי, מה אתה אומר על זה? אתה בעד להגיד ככה לילדים? אמרתי לה, בוודאי. ושואלים אותי, למה? אמרתי, כי קודם כל, בינתיים זה הוכיח את עצמו, באמת לא היה בבני ברק שום דבר. אבל, אמרו לי, ומה אם יהיה? אמרתי, קודם נראה לי שיהיה, אבל אם יהיה, אז צריך להתמודד, כמו בירושלים, אשדוד, אשקלון, בכל מקום. אבל כל עוד, אתה לא צריך, וזה מה שהסברתי להם, כל עוד אני יכול להתמודד עם פחד בצורה מניפולטיבית, כי פחד עצמו הוא דבר מניפולטיבי, הוא לא אמיתי. אנחנו פוחדים, אתם יודעים שאנשים פוחדים 90% מהפחדים שלהם הם בכלל לא על קרקע מציאות, הם על דמיון, מה יהיה אם, ומה אם אני אמות, ומה אם יהיה למחלה, ומה... דברים שסטטיסטית לא נכונים ולא יכולים להיות. אז מותר לנו להתמודד עם פחד גם באמצעים מניפולטיביים, ולצורך העניין בן אדם יכול להגיד לילדיו, יש לנו הבטחה שלא יקרה לנו משהו, כי הפחד הוא שקר. ומנגד שקר אפשר גם להשתמש במניפולציה. מניפולציה, אם לא מישהו לא הבין, זה שימוש בכל מיני דיבורים כדי להשיג מטרה מסוימת. בדרך כלל מניפולציה זה דבר לא טוב, אבל מול דברים לא טובים אפשר גם להשתמש במניפולציה. אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב.
שלום.
שלום.
ערב טוב.
שלושה בנים בגילאי 4-8 שהם עושים הרבה מכות בבית ואני לא מצליחה לעצור את זה. ניסיתי בשיטה שאמרת שמי שמתחיל אני לא אעזור לו, אבל זה יותר הרבה פעמים שהגדול מרביץ קטן, ואז כשהם הבינו שזה השיטה שלי עכשיו הם מתחילים לריב איתי מי התחיל, כל אחד אומר שזה לא היה הוא, וניסיתי בפרסים וניסיתי שמי שלא ירביץ שלושה ימים יקבל פרסים. אבל
בני כמה הם? בני כמה הם?
זה שלושה בנים מ-4-8. זה הכל דבר קטן, זה לדחוף ולהרביט, וכך ככה במשך כל היום, במיוחד בערב שבת, שאנחנו נשים ככה לשבת על השולחן, הם רבים המון. אז דברים קטנים, לא משמעותיים, אבל זה עובר למכות מאוד מהר.
תראי, אני... עדיין תומך ומאמין בשיטה שלי שבאה ואומרת לתת לטבע לעשות את שלו. בסופו של דבר הילד בן השמונה יותר חזק?
כן.
והילד בן השש, מה? פחות חזק, נכון?
גם
הוא. באיזשהו מקום...
בדרך כלל השש מרביץ
לארבע הרבה. אז קודם כל הילד בן ארבע באמת הוא...
כמו שאתה אומר שהבן ארבע מתחיל עם השש והוא חוטף, אז אני מנסה לא לעזור לו אז, אבל אז הם מתחילים להתווכח איתי מי זה שיש.
אז לא להתווכח, להגיד לא יודע, אל תהיה שם. אני בקטעים כאלה, אני מאוד קיצוני בקטע הזה, ואני יודע שהרבה לא אוהבים את השיטה, לא הרבה, יש כאלה שלא אוהבים את השיטה, וזה לא מעניין אותי, הם לא חייבים מי שלא אוהב את השיטה שלא יעשה אותה, אבל בגדול, מה שאני אומר, זה שאני לפעמים גם, אם יש מצב שבו אנחנו לא יודעים מי מה נומו, או למשל שילדים משחקים, וכשמשחקים אז הגדול מעצבן, הוא לוקח, הוא לא אוהב להפסיד, אז אני אומר משהו אחר, אני בא ואומר לילדים, תשמעו, לא מעניין אותי, אל תהיה לידו, היית לידו זה לחטוף מכות. כמו שאמרתי, מספרים על איזה שתי אנשים שאחד מהם אמר לשני, בוא נשחק שש בן, אז השני אמר לו, עזוב, בוא נלך ישר מכות. אז אם, זה, אם אתה מביר לילד לשחק איתו עם בן השש זה מכות, אז תלך משם, לא תלך משם, תחטוף. אני רוצה להגיד לכם, זה נשמע לא טוב, אבל אני אומר לכם, שאם ניתן לטבע לעשות את שלו, יהיה שקט. אל תתר, את מתווכחת, בטח שאם את מתווכחת, את, זה נקרא שאת שמה, את לקחת את השיטה שלי עד 90%, לא ל-100%. לכי אליה ל-100%. לכי לשיטה הזאת עד הסוף, ותראי איך היא מצליחה. כלומר, את לא, תראי, אני מסכים, שאת בן הארבע צריך קצת לשמור עליו, כי הוא באמת מה שנקרא פרטה לאוף, רבע אוף, אז לפעמים אנחנו נשמור על ידי שאנחנו נרחיק אותו פיזית, אוקיי? אבל השיטה בעינה עומדת. חסות, בבקשה, חסות.
בחסות, קיבלתם את סל החיים? שבו לזמן איכות על כוס קפה נמס אליט. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
יש לי פה שאלה, אפרופו חתונה. בחורה בת 20 שפוחדת להתחתן. היא לא כותבת למה היא פוחדת להתחתן. היא אומרת שיש סיבות, טוב, כשאנחנו לא יודעים איזה סיבות אז אנחנו לא יכולים כל כך להתייחס. אבל כן, יש מעט אנשים שפוחדים להתחתן. וכמו כל דבר... יש אנשים גם בני 26 שפחדים להתחתן, אז בגלל 20 זה עדיין לא נקרא לפחד, אז תחכי קצת, אבל אם אנחנו מגיעים לגיל כבר שכל החברות מתחתנות, אני תמיד מלמד, לפחות בחורים, אני עובד איתם, אני מלמד אותם פשוט לקפוץ למים, ובעצם אומר להם דבר מאוד, ממה אתם בוחדים? אתם בוחדים כי אולי התגרשו, הרי זה את המצב שלכם כרגע, שאתם פרודים, עוד מעט כבר לא יהיה נפקי מין, בגיל 30 כבר לא משנה אם אתה גרוש או רווק, לכן תנסו למים, תמצאו מישהי שנראית לכם. האמת היא שזה בא ממקום של קיבעון, זה בא ממקום של בן אדם שלא יודע לזוז מהעמדה שלו, בן אדם שרוצה מושלמות, זה הטעות, הנחות הכי גדולה, אנשים שרוצים מושלם, אין דבר כזה מושלם, אני רוצה להגיד משהו, משהו מושלם, הוא כבר לא מושלם. אנחנו עם טלפונים 1-900-52-92-93, 1-900-52-92-93, פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
כן, אני אתם יודעים, שבוע הבא לא יהיה תוכנית, יהיה איזה לקט, מפני שאתם יודעים, שבע ברכות. אז מישהו שואל אותי כאן, איך זה שבכלל אתה משדר יומיים לפני חתונה? אנשים לא מבינים ש... שידור, אני רואה בו זכות, ולא חובה או משהו לא נעים. אבל שבע פחות זה שבע פחות. אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב?
ערב טוב.
כן, ערב טוב לך.
דבר ראשון, יישר כוח באמת על התוכנית המצוינת הזאת.
תודה.
השאלה שלי, יש לי ילד בן 5. עכשיו, חשוב לי להדגיש לפני כן, הוא ילד טוב, זאת אומרת, מבחינת האופי שלו הוא ילד טוב. אבל יש לי כמה ילדים, והוא ילד שסוחף ממני אנרגיה כפול מכל הילדים ביחד. כלומר, כל דבר שאני מבקש ממנו, או שאשתי מבקשת ממנו, זה 20 פעם עד שהוא עושה את זה. והוא...
בן כמה הוא? בן כמה?
בן 5.
כן.
5.5 יותר נכון, ליתר דיוק.
אוקיי.
עכשיו, אני מוצא הרבה פעמים את עצמי שאני לא יודע איך להתמודד מולו. הוא גם אוהב להציג כל הזמן לאחיות שלו ולזה. דיברתי עם הרבה שלו, הוא כרגע במכינה. דיברתי עם הרבה שלו איך הוא במכינה, אם הוא גם איזה. אבל תראה, אי אפשר להגיד שהוא ילד מהטובים. הוא... בוא נגיד ככה, כל שבוע מקבלים אצלהם מציין, שתי מציינים מהכיתה, והכיתה שלו היא לא גדולה, היא כיתה ממש קטנה, והוא אף פעם הוא לא קיבל מציין. הוא תמיד כזה, פתאום...
כן, כן, הבנתי, בוא, זה לא... מציין אני לא צריך, אתה מדבר על ילד שמעצבן אותך. בוא נגיד את זה ככה, ואתה אומר, הורס לי את הכל, ועושה מה שהוא רוצה. בוא לא נתפזר, אתה מתפזר, הלימודים לא מעניין אותי כרגע. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך...
לא, התכוונתי מבחינה התנהגותית במכינה, לא מבחינת הלימודית.
אוקיי, בסדר, בואו, אנחנו מדברים גם בבית, ולא, אמרת משהו עם... אוקיי, לא חשוב. תראה משהו. אתה, יאללה שיש לך ילד בן 5, ועכשיו אחרי השידור הזה אתה צריך להחליט. מה אתה רוצה שיהיה לך עם הילד הזה? אני מרגיש, על פי הקול שלך, ש... אין לך יותר מדי כוח בשבילו, והוא מעצבן אותך, ואני רוצה להגיד לך שאתה לא יחיד. יש המון המון אנשים שיש להם ילד, בין 3 אפילו, 4, 5, שזה נראה להם שהם באו להחריב אותו למם. להורים כמובן. ילד בלתי נסבל, הילד. ואם אתה הולך בדרך הזאת, הוא גם באמת יחריב אותו למך. אבל אם אתה תעשה סוויץ' במוח שלך, ותגיד לעצמך, זה הילד שלי, והוא לא בדיוק בראש שלי, והוא גם מצבן אותי, אבל אני חייב שהילד הזה יגדל באהבה, ובאהבה גדולה אפילו. זה לא סותר, אהבה לא סותרת עונש, כן? אהבה לא סותרת הפעלה, אהבה לא סותרת שתשים אותו על המקום. אבל אני על הקול שלך, אני הרגשתי, ואני לא משאים, לא באשמה אני אומר את זה, זה אנושי ונורמלי, כי ילד לפעמים מעצבן ומרתיח, אז קודם
כן,
כל...
לא, בצורה אבל ציטטית, שכן, והדגשתי לפני כן, בתחילת השיחה, שהוא ילד טוב, כי כשהוא לא מעצבן, הוא נשמה, באמת, שהוא זה, אבל הוא משום מה, כל הזמן, זה נראה שחשוב לו להביא אותך לקצה. כל הזמן הוא מביא אותך לקצה.
אז אני רוצה להגיד לך שמבטיח לך שלא חשוב לו להביא לך אותך לקצה. אני מבטיח לך, לא חשוב לו. זה נראה לך, הוא מביא לקצה כי זה משיעור. הוא לא עושה את זה בגלל שזה אתה, הוא לא עושה את זה דווקא, אלא יכול להיות שיש לו אישיות מעצבנת, נגיד את זה. נגיד את זה לשולחן, יש ילדים שהם עם אישיות מעצבנת. אני אומר לך את זה. ולא ננסה okay. לרכך את זה בשום דרך. השאלה, הילדים הללו, אם אנחנו לא מצליחים למצוא, ופה צריך פעולה כפולה ומנוגדת, מצד אחד לעצור בצורה של הפעלה, מצד שני לא לקחת את זה בקטע האישי. זאת אומרת, לעצור את ההתנהגות, אבל לא לעצור את האדם, לא לנסות להשליך את ה... אלה דברים מאוד קשים, שתי הדברים, גם לעצור, אגב, לעצור מנטלית, סליחה, טכנית זה הכי קל. בשיטת ההתנגדות הבלתי אלימה, אנחנו יותר חזקים, זה ילד בן 5, אני יכול, אני לא מדבר לא מכות ולא צעקות, אבל באופן, אתה יותר חזק ממנו, אתה יכול להחליט באיפה הוא יהיה, אתה יכול להחליט מה הוא יקבל ומה הוא לא יקבל, רק אנחנו מתיישים, אין לנו כוח לזה. חודש אחד.
לא, לא שאין לנו כוח, לא שאין לי כוח, אני פשוט לא רוצה, בגלל שזה כל הזמן, אני לא רוצה שהוא יחיה באווירה כזאת שכל הזמן הוא לא מקבל, וכל הזמן הוא הבעייתי וזה, לכן אני הרבה פעמים, אפילו שמגיע לו הערה, מגיע לו צעקה, אני שותק, כי אני לא רוצה שהוא יגדל באווירה הזאת, אבל מצד שני, הוא כל הזמן, להגיד לו להיכנס להתקלח, זה 30 פעם, להיכנס להתקלח, להגיד לו לעשות, להתלבש בבוקר, זה 50 פעם, עד שכבר צריך, כולם כבר הולכים, ואז אני כבר צריך לצאת, והוא רואה שכבר זהו, גמרנו, ואז הוא מתלבש ומעכב אותי עוד 10 דקות. אתה מבין למה אני מתכוון?
אני מבין, וכמו שאמרתי, אתה צריך הדרכה הורית לגבי הפעלה של ילד. אתה תצטרך באמת למצוא את הדרך אתה צריך הדרכה ברורה איך מצד אחד להפעיל ואיך מצד לאהוב, וזה לא נעשה כאן, לפחות לא בסוף התוכנית. אני רק מציע, ההצעה היחידה שיש לי כאן, וזה לא הרבה, זה פשוט להחליף דיסק לגבי התחושה של לילד הזה, ולנסות אולי לא על ידי להניש אותו, אתה לא תקבל את זה ולא תקבל את זה, אלא הרחקה פיזית ממקום האימות. כלומר, אתה עושה כך וכך, אתה ניצא בחדר, וזה לא עונש, זה פשוט הרחקה, מצידי תן לו שם צעצועים, ותקופה מסוימת תנסה להזליג אותו לאחים האחרים בפיקוח. זה מה שיש לי להציע לך, ואנחנו פשוט חייבים ללכת לסיום התוכנית. אז קודם כל תודה רבה לך.
רק אם אתה יכול להגיד לי איפה אני יכול לקבל את ההדרכה.
מאיפה אתה?
נברק,
תיגש למרכז לבני משפחה בבקשה. בסדר? אתה במצב טוב. מאזינים ומאזיניות יקרים, אנחנו מסיימים את השידור הזה, אנחנו יוצאים פה לשבוע של מה שנקרא חופש, סוג של חופש, שמחה. אני מרגיש שאתם משתתפים בשמחה שלנו, ואתם יודעים, אנחנו נשמיע לכם את השיר ברכת החתן, וזה כל כך מתאים לתוכנית הזאת, כי בתוכנית הזאת אנחנו גיבלנו מאות מאות שמות של שרוצים את ברכת החתן ויקבלו אותה. ומי שר את זה? יואלי דיקמן, האיש אודי אולמן, ו הלחן והעיבוד הוא יואלי דיקמן, שהוא האיש שינגן בעוד יומיים בדיוק, עם לחן של ישי לפידות, שגם הוא יהיה בחתונה. אז תשמעו את השיר הזה, ברכת החתן. זה ככה איזה שילוב של כוחות שיהיו החתן, יואלי דיקמן, ישי לפידות. מאזינים יקרים, שיהיה לכולנו, לכולכם הרבה שמחות, מזל טוב, ושתזכו במהירות, בנקל, לשדך את כל ילדכם, אלה שהגיעו לגיל, בשידוך טוב, ושיעלו הזיווגים יפה יפה, ויהיה בניין עד יעד. זה אני גם מאחל לי, לרעייתי, לבני דודי, לקלתו, שרי, ולהוריה היקרים, משפחת ולם. להשתמע.
בשמחה